עיצרו לרגע, הסתכלו סביב. סביר להניח שאתם בסביבה עירונית. מכוניות, רעש, סטרס, זיהום אוויר, אספלט והמון אנשים. אנחנו בוחרים לחיות בעיר, אך זה דורש מאיתנו להתאים את עצמנו, להתאים את התזונה שלנו לאורך החיים שלנו. עכשיו תחשבו על הכלבים שלכם. נכון שבטבע הם היו ציידים, אבל בואו נודה באמת. הכלבים היום צדים בעיקר בין המטבח לספה, ועדיין חשופים לנזקי העיר. רעש שגורם לסטרס, זיהומים המזיקים לאור ולפרווה, ומשקל עודף שעלול לגרום למחלות נוספות. הם זקוקים לתזונה מותאמת לצרכים המודרניים ולאורך החיים שלהם. הכירו את Urban Choice, מזון המבוסס על רכיבים המותאמים לצרכים הייחודיים של חיית המחמד שלך בקצב החיים המסחרר של העיר הגדולה. חפשו Urban Choice, או כנסו ללינק שבתיאור הפרק.
ברוכים הבאים לפרק הרביעי, פודקאסט האילוף של בן. אנחנו היום עם אורח חמוד, מתוק, קטן, שנאוצר, הוא כלב שחי כאן. היום אנחנו הולכים לדבר על בעיות התנהגות, זה כבר הפרק הרביעי שלנו, בעיות התנהגות, כלבים בוגרים. אורח מיוחד יש לנו כאן, יש לנו פה את עידן ניידיץ. מי שלא מכיר עידן ניידיץ, בוא תספר בעצם על עצמך, מי אני שיציג אותך. עידן, תספר קצת על עצמך, מי שלא מכיר אותך ומי שכן מכיר אותך, תספר ותוסיף. הולך להיות לנו פרק מאוד מאוד מעניין. פשוט.
עידן, בן 43, נשוי למירה, אבא לשני ילדים.
שני ילדים כוכבים, יש לומר.
שני ילדים כוכבים.
כוכבים.
כן, שותפים ליצירה בבית.
עומר ורוני.
עושים, כן, עושים סרטונים יחד. ואני סטנדאפיסט, תרי. חמש שנים רק סטנדאפיסט.
חמש שנים זה כבר פזם.
זה כבר פזם, כן.
תרי זה התחלתי לפני חצי שנה, זה תרי.
כן, אבל הייתה קורונה באמצע, אל תשכח.
נכון, אז אתה כאילו את השנים של הקורונה, אתה כאילו לא מחשיב, אתה כאילו...
אני לא מחשיב כי עשתה לנו עצירה, אבל עצירה כיפית, כי גם הקורונה, אתה יודע, הייתה גם סוג של מתנה.
הפסקה, כן, מתנה. תלוי למי, תלוי למי.
כך, זה נתן לך אפשרות רגע לעשות פאוז, כמו בשידור ישיר. אתה מכיר שאתה עוצר שידור, שם פשוט פאוז בממיר, והשידור החי עוצר.
ואתה יכול לעשות כזה משהו.
ואז יש לך רגע הפסקה ולתכנן ולחשוב.
כן.
לא, אין לנו הרבה הזדמנויות לעצור באמת ולחשוב.
נכון.
איזה כיף זה היה, איזה כיף. פשוט אמרו לך, אל תצא מהבית, שזה הדבר הכי כיף בעולם.
לא לצאת מהבית זה הכי...
באמת? לא לצאת מהבית? אוי, אוי, איזה באסה.
אבל מה עם הבתי ספר? מה עם הבית ספר? זה היה קשה.
בסדר, התרגלנו, נו. התרגלנו.
טוב, אנחנו הולכים היום לדבר על בעיות התנהגות. גילוי נאות, אני מכיר את עידן כבר הרבה מאוד זמן. הוא קרא לי בפעם הראשונה כשאנה,
נכון.
אנה זאת הכלבה שלו, נכון. הייתה גורונת קטנטנה בת 3-4 חודשים, נכון. אני חושב, משהו
היא,
כזה.
היא אומצה אז בת חודשיים.
נכון, משהו כזה. אימצת אותה מחולון שמה, נכון, מהעמותה.
נכון.
תספר לנו קצת על אנה.
אוי, יחסי אהבה שינה.
זה כמו זוג נשוי.
תקשיב, אנה יש לה כמה שמות בבית. נטל, אתגר, משימה, למה, מדוע. אתה מבין, אנחנו כל יום מחדש...
זה מצחיק, הילפתי כלב שקוראים לו נטל.
באמת? זה שם מעולה, זה שם אמיתי, שם אותנטי.
השם הכי מגניב שיצא לי לאלף, זאת הכלבה שיושבת שם מאחוריך בתמונה העסקית המגניבה הזאת, קוראים לה יאללה.
גדול.
יאללה.
כי זה פשוט מקצר עוד מילה. זה כמו לקרוא לכלב בו.
בדיוק.
כן.
בדיוק, בדיוק.
כן,
יאללה
זה
שביל.
זה מקצר מאמץ.
זה מקצר כבר, כן, אתה חותך כבר את העניינים. כלבה מגניבה, כלבה מגניבה לאללה. אז רגע, תספר על אנה.
אנה. אנה היא פינצ'רית מעורבת עם איזה סטוץ ברחוב, לא ברור מה. לא יודע, לא, באמת לא יודע מה היא, אבל היא הכי רגילה, פשוטה. כלבה, כשאתה רואה כלבה חומה, רגילה, פשוטה, עממית, כזאת, זאת אנה.
אנה, אנה.
הכי פרצוף שכאילו ראיתי אותה אלף פעם, כבר יש מיליון
כמוך. את לא מיוחדת.
סינית.
כן.
יש מיליארד כמוך, אתה מבין? אין שם שום, לא יודע, היא באמת הכי רגילה
שיש. אין משהו מיוחד.
לא יודע. ופשוט ראינו אותה בעמותה שם, גורה אחרונה, אימצו את כל האחיות שלה לפניה, כנראה עם סיבה.
זאת אומרת, ואתם ראיתם אותה לבד.
כנראה עם סיבה. לקחנו אותה.
כן.
ואנחנו, אני אומר לך, אנחנו כאילו לא יודעים אם זה, אם זה, זאת אהבה או לא. אנחנו, כן, יש לנו רגשות אליה של חמלה.
יש תקשורת.
כן, כן, אבל היא גם, כלבה כן חכמה, כן מתוקה, נותנת לנו הרבה רגעים של אנטרטיימנט, אנחנו מטרילים אותה גם המון, אני אספר לך, היא כאילו, היא שילמה מחיר מסוים שהיא באה אלינו. היא שילמה מחיר.
זאת אומרת, זה ווין ווין לשני הצדדים. היא שילמה, אתם שלמים שני
לוז.
הצדדים.
לוז,
בדיוק, לוז,
זה לוז, 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 כזה, כן. החיים שלנו יכולו לראות אחרת. ההיבט הכי גדול זה באמת הסיפור של לרדת למטה, כי אנחנו לא גרים בבית פרטי. אתה צריך לקחת אותה למטה במעלית, זה מעלית, קומה עשירית, אתה לא יכול לצפות ממנו להזמין את המעלית.
אני גר בקומה 15, זה לפעמים זה סרט, לפעמים אתה רואה את המעלית עולה, יורדת, ואתה...
הסיפור הוא פשוט שכאילו מישהו אומר לך, תעצור הכל, קח אותי עכשיו, רבע שעה, 20 דקות. תעצור הכל, רד. לא משנה מה מזג אוויר. כן. יורד גשם, לא משנה, לא משנה.
לא משנה קורונה, לא קורונה, אתה עוצר עכשיו, אתה עושה עכשיו
פעם. לא משנה מה, 3 פעמים ביום. וזה לפעמים קשה. אני אומר לך, קשה.
קשה, אבל תסתכל על הצד החיובי, מוציא אותך מהבית.
אם לא
היית... בטח אם אתה עובד מהבית.
אם לא היה לי כלב, לא הייתי עושה טיולים. זה לפחות כן, יש איזה יתרון.
היית עושה טיולים דיגיטליים, היית שם בטלוויזיה כזה, טבע, יוצא כזה בטיולים דיגיטליים.
חיפשתי באלי אקספרס רצועות ארוכות לכלב.
ארוכות מאוד.
ארוכות מאוד, כי אני גר בקומה עשירית, לא מצאתי.
לא מצאת עד כדי
כך. איזה כיף היה לטייל איתם מהמרפסת. תחשוב, רצועה עם טווח של 100 מטר. אתה יושב במרפסת והכלב דופק שם רונדלים ברחוב.
אז אני הולך לעזור לך במציאת הפתרון לדבר הזה, כי יש לזה פתרון.
מה?
רצועה אלחוטית. קולר אלקטרוני, שמעת פעם על הדבר הזה?
אוי, כן, זה ש... כן, כן, כן.
זה שעושה את ה...
נותן לך זץ כזה כאילו של פקודות.
כאלה, זץ כזה של פקודות. נותן לכלב קונוטציה, תיק. יש לזה קונוטציה שהיא מאוד שלילית, אנשים שומעים קולר אלקטרוני, חושבים עכשיו אני מחשמל את הכלב, עושה כן. לו עכשיו שערות כאלה עומדות, ולא, השד הוא לא כזה נורא, כשעובדים איתו בצורה נכונה בשפה המקצועית, זה נקרא קולר אלחוטי, בעצם יש חשלת ביד, יש קולר שיושב על הצוואר של הכלב, ויש שלוש פונקציות, צפצוף, רטט וחשמל. החשמל הזה זה כמו שאתה נוגע בבלון ומקבל כזה, כזה, בדיוק, חשמל סטטי כזה, זה בדיוק זה. אני לא יודע כמה אחראי זה...
הקולר הזה יודע גם לרחף את הכלבה מקומה עשירית למטה.
אולי אפשר עם איזה רחפן לעשות עכשיו
איזה... רחפן, אחי, תקשיב, רובוט, איך עדיין לא המציאו רחפן? שבאמת אתה מאבטח את הכלב אליו, ואני רואה את העננה.
מוריד אותו לאט, 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 לאט.
משחרר אותו, ואז כאילו, אפילו עם רצועה או משהו, פשוט מוליך את הכלב, הרחפן מוליך את הכלב, מוציא אותו לטיול. למה לא הוציאו רובוט? עזוב, עוד 10 שנים יהיה רובוט שיוציא את הכלב. רובוט כלב שיוציא את הכלב.
או שיעשו איזה הליכון כזה מגניב שבבית, שאתה שם כזה מסכי פלזמה כזה בגובה נמוך לכלב, שהוא פשוט יראה עולם כזה של... אתה יודע, אתה שם לו עצים וכאלה, ופשוט הכלב רץ כזה כמו...
אולי לשים...
כמו מראה שחורה כזה.
VR לכלב.
VR לכלב.
VR לכלב, שהוא ידמיין שהוא בטיול, אבל מה עושים?
שחרר לו ארנבות וכאלה, שחשוב גם שהוא צד, סתם שים לו איזה בובה כזה בשביל האווירה.
אבל איך זה קטטר?
לא יודע, נשים איזה גיגית כזאת למטה.
כי הוא צריך גם כל הסיפור זה לתת לו אולי טיטול.
או טיטול.
או מישהו בעמותה שיגיד לך, אתה בטוח שאתה רוצה את הכלב הזה, אתה בטוח. כי אנחנו עדיין לא בטוחים.
אתם עדיין לא בטוחים. כמה זמן היא כבר אצלכם? בת כמה היא?
היא בת 4.
בת 4, זאת אומרת, כמעט 4 שנים היא כבר אצלכם.
כן.
והיום אנחנו נספר סיפורים עליה. היום אנחנו נציג בעיות התנהגות ואת הפתרון של בעיות התנהגות. ברמת העיקרון, בעיית התנהגות זה כל בעיה שמפריעה בהתנהגות של הכלב. יש בעיית משמעת ויש בעיית התנהגות. בעיית משמעת, זה אם אמרת על הכלבה שבי והיא לא ישבה. צרות של השירים. כל עוד הכלבה מתנהגת יפה, מה אכפת לי אם היא תישב או לא תישב. זה אם אני רוצה לקחת את זה כאיזושהי אקסטרה. אבל אם עכשיו אני יושב בתוך הבית, סתם בן אדם עובר לי בחדר מדרגות והכלבה נובחת, ואני לא אוהב את זה שהיא נובחת, כי אף אחד לא ביקש שתשמרי על הבית שלי, כי אני גר בבאר יעקב בקומה 15, ואני לא גר באיזה כפר שאני צריך שתשמרי על כל אנשים שמתקרבים. זו כבר בעיית התנהגות. או אם הכלבה עולה לי על השולחן וגונבת אוכל, או הורסת רעיתים בבית, או עושה צרכים בבית, זו כבר בעיית התנהגות שצריך לטפל. איך מוח של כלב עובד? יש לך מושג? פעם חשבת על זה? אני יודע שחשבת על זה. אני יודע שחשבת, שהסתכלת עלינו ואמרת, מה עובר לך בראש? מה, כן. כאילו מה...
אני רוצה להריח את זה 1,000 פעם עכשיו, למרות שלא רואים מה זה. בטיולים. כן. פשוט מושכת אותי להריח דברים לא קיימים. יש לה מלא בעיות התנהגותיות, מלא. גם בבית, גם בחוץ.
תכף נציס כזה על כולם. אתה יודע, אבל להריח עכשיו כל דבר קטן בטיול, זה דווקא נורמלי וזה דווקא טוב.
כן, כן, ברור. זה כמו ללכת עם אשתי לאיקאה.
כן.
עוצרת לרחרח.
ולא רק זה, זה גם אותו מסלול, כל פעם, אין לך קיצורי דרך. אז רק אם אתה כבר כזה קבוע, ואתה מכיר את כל הפתחים כאלה, זה כל הקיצורי דרך.
איך לעבור מהארונות לאמבטיות.
בדיוק, אבל אם אתה כבר מכיר את קיצורי הדרך, המצב שלך לא טוב.
כן.
המצב שלך לא טוב, כי זה אומר שאתה כבר הרבה פעמים היית שם.
מלא. יותר מדי.
כן. מוח של כלב עובד בצורה כזאת. בוא אני
כן.
אפשט את זה, ואז לאט לאט אתה תתחיל לחבר דברים, תשאל שאלות, ואני אענה לך על כל הדברים. מוח של כלב עובד לפי סיבה ותוצאה. אני לוקח התנהגות מסוימת של הכלב, מפרק אותה, התנהגות טובה או לא טובה. אם ההתנהגות היא טובה, אני מחזק את ההתנהגות הזאת על ידי גמול פנימי או גמול חיצוני. גמול חיצוני זה כל מה שאני נותן לכלב, אוכל, ליטופים, מילה טובה, צעצועים.
זה כמו הניסוי של פבלוב בעצם, נכון?
זה מאוד דומה, זה הצד הזה, הצד הימני של הדיאגרמה הזאת, בדיוק אותו דבר. אתה טוב אתה. גמול חיצוני זה כל מה שאני נותן לכלב. חטיפים, אוכל, צעצועים, מילה טובה וליטופים. אם אני לא נותן אוכל, צעצועים, חטיפים, אין גמול חיצוני. מה זה גמול פנימי? כל מה שהכלב מרוויח מעצמו. לדוגמה, שמתי אוכל על השולחן, הכלבה עכשיו קפצה על השולחן וגנבה לי את האוכל. כבר באותה דיאגרמה אני זורק את זה שמאלה להתנהגות שהיא לא טובה, לא רצויה, שאני צריך הלכה למעשה לתקן אותה. מה קרה? הכלבה גנבה עכשיו את הסנדוויץ', היא הרוויחה משהו טוב על התנהגות לא טובה. זאת אומרת שהיא חיזקה את עצמה על ידי גמול פנימי. גמול פנימי זה כל מה שהכלב מרוויח מעצמו. אם ההתנהגות היא לא טובה, אני צריך לתקן את ההתנהגות הלא טובה הזאת, על ידי משהו שהוא לא נעים. יש כל מיני דרכים לעשות את זה, קולר אלקטרוני זה, זה כן. הלכנו לרחוק. למשל מניעה, הסרה או תיקון או ענישה מסוימת, על התנהגות שהיא לא רצויה, כדי שהכלב הבין, טוב, לא משתלם לי לעשות את אותה התנהגות. הכלבה עכשיו נבחה לכיוון הדלת, אף אחד לא ביקש ממך שתשמרי, כאילו, בוא נרים, בונו של עולם. פינצ'רית, בטח היא נובחת כמו משוגעת על כל בן אדם שעובר בחדר מדרגות.
היא נובחת לא רק על כל בן אדם שעובר, אלא גם על, היא כבר יודעת שבן אדם עולה. כי כשאני נגיד בטלפון, ואני מדבר עם חבר, ואני אומר לו, תעלה קומה עשירית, היא כבר מזהה את הקומה העשירית, והיא כזה, מי בא? מי בא? כי היא כבר נכנסת לכוננות
יש
כאילו
כלבים,
שמירה.
יש כלבים שברגע שהטלפון מצלצל, אנשים שמזמינים מלא וולט למשל, כן. מלא מזמינים אוכל, הטלפון מצלצל, הם כבר, הכלב גילה סימן מקדים, וזה משהו שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, אז זה סימנים מקדימים, הוא גילה של אוקיי, הטלפון מצלצל, הוא מתחיל שרשרת גירויים, אחרי שהטלפון מצלצל, חצי דקה, דקה אחרי, אני כבר שומע את המעלית. אחרי שהמעלית כן. כבר מגיע, אני שומע מישהו מתקרב לחדר מדר... לדלת, ודפיקה בדלת, בן אדם הולך להיכנס.
כן,
וזה נורמלי לכלבים. זה בדיוק זה.
אז אנחנו אבל עושים לדווקא הרבה פעמים, אנחנו כל כך נהנים מההתרגשות שלה לפני שמישהו בא, שאנחנו מטרילים אותה שמישהו בא, ואנחנו עושים ערב שלם מחזה בבית, רק אני ומירה, רק כדי להטריל את הכלבה.
סתם צלצלים אחד השני, כן, קומה עשירית.
זה מתחיל מזה שאני מפעיל את הצלצול בטלפון, סתם. אין לי שיחה, ואני עונה ומביים שיחה. הלו, כן, אתה בא? ואני רואה את אנה.
נדלקת, מי מגיע?
כבר בטירוף כזה, מה קורה? ואני אומר, תעלה, קומה עשירית. עכשיו, היא יודעת שאסור לה. אנחנו כועסים עליה כשהיא נובחת. אז היא יודעת.
היא יוצרת את עצמה.
האיפוק שלה לא לנבוח גם מצחיק אותנו. ואז כשאני קם לאינטרקום ולוחץ על האינטרקום, להדליק את המסך שמישהו בא, כאילו היא שומעת את הטינק של האינטרקום.
היא בכלל.
והיא ישר מתחילה לנבוח. ואנחנו נקראים מצחוק, כאילו, וזה, ואף אחד לא בא, ועבדנו עלייך, יגל שילון פה, אחי ערב שלם, אנחנו נקראים מצחוק על הכלבה. אתה מבין, אבל... אני יודע, זה מצחיק אותנו, אבל זה קצת, כשבא חבר או בא מישהו, שליח, לא משנה מה,
היא כבר עושה,
היא עושה, היא נובחת באמוק.
קילמתם אותה, קילמתם אותה, כל השרשרת גירויים הזאת, מה היא מבינה? אוקיי, כן. יש גירוי, אני נובחת, הבן אדם מגיע, זה גמול פנימי.
איך אפשר לשים אותה על מיוט?
אי אפשר. אי אפשר לשים אותה על מיוט, אפשר ללמד אותה להיות בשקט. אם עכשיו היא נובחת לכיוון הדלת, אני עושה דבר בפסיכולוגיה שנקרא התניית נגד. מה שאני לימדתי את הכלבים שלי, חפרתי להם על זה כשהם היו גורים. פשוט הלכתי לדלת, דפקתי בדלת, הם שמעו את הסימן מקדים הזה, וממש באותה שנייה הובלתי אותם למקום. זאת אומרת שבמקום להגיד לכלבים, למקום, ככה נשמעת הפקודה. זאת אומרת, יש דפיקה בדלת. אני כבר מנעתי את זה מראש. אני עכשיו דופקים בדלת, ואז אכלתי אותה שהיה פעמון. ואז עשיתי את זה שוב פעם עם פעמון. שהיה דפיקה בדלת או צלצול פעמון, הכלבים מיד ניגשו למקום שלהם, סגרתי את הפינה. אני כבר מנעתי את זה מלכתחילה ולימדתי אותם להישאר שם.
גדול.
מה אני עושה אם יש לי כלב בין שנה, שנתיים, שלוש, שכבר נובח על אנשים שנכנסים או על דפיקה בדלת, אני הופך את הגמול פנימי הזה לתיקון. גמול פנימי, הכלב נובח כי עכשיו דופקים בדלת, מה הוא מבין? מישהו מגיע, מישהו באמת הגיע, שליח, בא, שם את האוכל, לוקח את הטיפ שלו, מסתובב, הולך, מה הכלבה מבינה? בוא נה, אני הברחתי אותו, נבחתי. מה רוב האנשים עושים? מלטפים את הכלבה ואומרים לה, שדי, די, די, הליטוף עצמו זה חיזוק.
כן.
אני גם נותן גמול פנימי, שזה בעצם הכלבה הבריחה את הבן אדם, וגם גמול חיצוני, אני מלטף את הכלבה, שבכלל אני כולי לא נעים לי מהשליח, אני מהר רוצה לפתוח את הדלת, שיסיים, שילך. מה הכלבה הבינה? אני הברחתי אותו מהטריטוריה, ראית מה עשיתי?
וגם לוטפתי על זה.
לוטפתי.
קיבלתי פרגון.
קיבלתי פרגון, כל הלהקה באה יחד איתי לדלת, כאילו עשיתי את התפקיד שלי, הולכת כזה עם זנב למעלה, הולכת יושבת כזה על הספה, על המשענת של הספה, עשיתי את שלי.
כן.
עכשיו, מה יש לה? אין לה לוז, יש לה שלושה טיולים ביום וזהו, אתה עכשיו יכול לפתוח את הטלפון, לעבור על מיילים, שעה המוח שלך יישרף.
כי מה, אבולוציונית היא מאומנת להגן על השטח שלה, על הטריטוריה שלה, למה בעצם הם נופחים על זרים? מה המניע?
כלבים חיים בטבע בטריטוריה, אוקיי? הם חיים בלהקה. למה בני אדם מסתדרים עם כלבים? כי בני אדם חיה חברתית, כלבים הם חיה חברתית, יכולים להסתדר ביחד. כלבים הם להקה, בני אדם הם משפחה. ופה נוצר הקונפליקט שאנחנו מנסים להפוך את הכלבים למשפחה, כשהם בכלל חושבים בלהקה. בלהקה לכל אחד יש את התפקיד שלו, וכלבים עובדים על פי יצרים. יצר להקה זה לשמור על הלהקה כולם יחד. יצר מרדף זה לצאת ולצוד ולהביא את האוכל. לשמור על הטריטוריה זה בעצם להטריע מפני אויבים. כל הלהקה עכשיו, כלבים זה, 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 זה חיי הישרדותי. תחשוב שתיים בלילה, כל הכלבים משנים באיזה יער, מתקרב עכשיו איזה משהו שיכול עכשיו להיות סכנת חיים. אוקיי? יכול עכשיו להיות סכנת חיים, יכולים לטרוף פה עכשיו כמה גורים, כן. יבוא איזה זאב, יפרק, הרי כלבים הגיעו מהזאב.
כן.
אז מה שהם עושים זה...
אתה יודע איך אנחנו קוראים לאנה? זשלשית.
מה זה זשלשית?
זאבה לשעבר.
זאבה לשעבר.
כן, זשלשית. אני כל פעם אני יורד אליה, איך היית זאב פעם? תגידי, את היית זאב? בושה לאבות האבולוציונים שלך.
פדיחה, איך הם הוציאו אותך?
איך דבר כזה... הלוב נוצר מזאב, אתה מבין? כאילו, זה בושה אבולוציונית.
איך את והוא חושבים אותו דבר?
אם הייתי מראה אותך לזאב הקדמון שזהו, שהסבא שלך הקדמון, הוא היה בהלם, איך? בושה. עכשיו לעצור את האבולוציה.
מי לוחם בעצל?
זה האכבר הכללית הזאת, זה מה שמייצג אותנו?
ממש, ממש.
זה זשלשית.
וזה הקטע שהמוח עובד אותו דבר, המוח עובד הישרדותי, אני עכשיו בסכנת חיים, אני צריכה לשמור על הלהקה, ואז כל הלהקה קמה יחד איתה, נובחים ביחד איתה,
כן.
כי הרי אתה מדבר
אסור,
עם השליח,
אסור, כן.
אסור, אסור, צועקים יחד עם הכלבה, או שפונים לכיוון השליח, סוגרים את הדלת, הסכנה הוסרה, אותו שליח המשיך לשלו, ירד למטה, או בן אדם שעבר בחדר מדרגות וירד ללמטה, כלבה הבינה טוב, וברחתי את, כן. את, את הגורם שמהווה עכשיו סכנה, והיא קיבלה גמול פנימי אדיר על התנהגות שהיא לא רצויה, כן. וככה מתחילות בעיות התנהגות. אוקיי? ככה מתחילות בעיות התנהגות. יש גם את הקטע הזה שכלבים עוקבים אחרי הבעלים שלהם בתוך הבית. על ימין ועל שמאל.
זה לא קורה.
זה לא קורה, כלבה עצמאית זאת, אה?
היא, אחי, 95% מהיום, במקום המסריח שלה, שאנחנו אחת לכמה חודשים מחליפים, כשהסרח עולה על גדותיו.
שכבר נהייתה שכבה כזאת,
שכבת אנה.
שכבת אנה כזאת.
יש לה יכולת מדהימה להפוך כל מצעים נקיים או סמיכה נקייה לסמרטוט מסריח אחרי 3 שבועות, ממש. היא גם שונאת להתקלח, אתה מבין? כי אנחנו אומרים לה מקלחת, אחי, הזנב בין הרגליים, והיא כאילו, היא מבינה.
תגיד את האמת, כמה פעמים השתמשת במקלחת כעונש?
אף פעם לא.
אף פעם לא? שלי עכשיו דופקים בדלת, והיא מתחילה לנבוח, אנה, אני אקח אותך למקלחת. לא השתמשת בזה?
מה, אני נאצי?
לא עשי. לקח לי רגע.
כן. כאילו, למקלחות, אנה.
למקלחות. לא השתמשת בכזה...
לא השתמשתי באיום הזה.
לא. אבל אם היה לך שנאוצר...
אז יכול להיות. רק בגלל המבטא.
כן. נושא המקלחת. אמרת שהיא בעצם, היא מפחדת ממקלחות.
היא מפחדת כי... אבל אנחנו עושים את זה רק שהם ממש הכרחי.
לא נעים לה.
ואנחנו גם עושים את זה, מה זה בעדינות, ומה הם פושרים, וכיף, כאילו, לא
עכשיו... אני לא מקלח את הכלבים שלי. אתה יודע מתי אני מקלח אותם? שהם מתפלשים בקקי, שהם נהיים כבר משהו שהוא זווה. כי כלב זה חיה נקייה. כלב זה בעל חיים שמנקה את עצמו כך או כך.
כן.
הם כל היום מלקקים את עצמם, מנקים את זה, וזה מספיק, וזה...
יש לנו גם חתולה, אגב. אני לא יודע אם שווה לציין. בל, יפה.
שווה מאוד לציין.
אימצנו אותם יחד, אז הם הפכו להיות BFF.
איך כאילו... אימצתם גם כלבה וגם חתולה? איך עשיתם את זה?
אנשים טועים, בן.
עשיתם טעות.
אנשים טועים, ורק מטעויות לומדים.
רק מטעויות לומדים.
האמת היא שזה עזר כי הן שיחקו אחת עם השנייה.
זה פרק את האנרגיה גורות, ביחד.
כן, והיום הן ממש חברות טובות, הן לא ישנות ביחד, כל אחד יש את ה...
טריטוריה שלה.
כן.
בתוך הטריטוריה
לבל
הקטנה.
לבל אין טריטוריה, בל כל הבית הוא טריטוריה שלה. אין
מי יותר חזקה,
קבוע.
בל או אנה? בל זו החתולה.
תגדיר חזקה.
מי אוכלת ראשונה? הוצאת עכשיו איזה חטיף טעים. אחד, אין שניים.
כן.
מי אוכל אותו, אנה או בל? והם שתיהן בתחרות. זאת אומרת, זה פה, הם שתיהן כאן.
אם אני מניח על הרצפה,
כן.
אנה. חד משמעית. אגב, הרבה דברים שלימדת אותנו, אנחנו עושים, אני כדי לפרוק לה את האנרגיה, אנחנו עושים איתה משחקי חיפוש, היא מעולה בזה.
זה מצוין.
אני עושה לה לכי תביא, לימדתי אותה לכי תביא. אמרת לי שאצל הגזע הזה זה מאתגר, והצלחתי.
נכון.
עשיתי עם קלמר את השיטה שלך, עם הקלמר והחטיפים בפנים, וקירבתי אותו אליי, והיא לאט לאט למדה, והיום אחי, אני זורק לה כדור, כדור גומי, כבד.
היא טסה מביאה אותו?
טסה מביאה אותו עד אליי, מקבלת חטיף, כן או לא, או ליטוף, או whatever.
אבל אתה עושה את זה בתוך הבית.
לא, גם למטה.
למטה עדיף, למטה עדיף. בתוך הבית אני אוהב התנאיה של בבית, מקום שקט, לא רצים, לא משתוללים. ואתה שילבת פה בין שני דברים, גם בין הכדור וגם בין החטיף. מי שלא יודע בעצם, עבודה בקלמר, זה אני לוקח קלמר או ג'ינס פשוט כזה של פעם, כי היום כל הקלמרים משוכללים עם, עם שכבות,
כן, עם,
עם, עם תאים, ובפנים טני סטאר, לא מעניין.
איך מכניסים עד זווית? לא, לא משנה.
אני לוקח קלמר ג'ינס פשוט והכי פשוט שיש, מאכיל את הכלבה דרך הקלמר הזה. מהר מאוד היא לומדת, אוקיי, הקלמר הזה זה ארוחת הצהריים שלי, זה ארוחת הבוקר שלי.
עינוק.
בדיוק. בשלב השני מה שאני עושה, אני מניח את הכלמר על הרצפה, וברגע שהכלמר ברגע שהכלבה נוגעת בכלמר, אני פשוט פותח את הכלמר ונותן לה. ואז מה הכלבה מבינה? אחד ועוד אחד שווה שתיים. נגעתי בכלמר, הכלמר נפתח, קיבלתי אוכל. עם הזמן, עם הימים, אני מתחיל לשכלל את זה וזורק את זה טיפה יותר רחוק. הכלבה רק מגיעה לשם, אם היא לא תופסת ומרימה, אז אני מחבר לזה רצועה ומושך את הקלמר אליי, ומלמד אותה מעכשיו גברת, בכל פעם שאני זורק, את הולכת, נוגעת, אני מביא את זה עד אליי, ואת מקבלת אוכל, אחד ועוד אחד שווה שתיים, איזה כן. כיף, קיבלת ארוחה שלך. ופתאום היא מתחילה לצוד. וזה מה שכלבים אמורים לעשות. איך קראת לזה?
זשלשית.
זשלש.
זה הבא לשעבר.
אני אשתמש בזה, זה חזק. אני אשתמש בזה, זה ממש טוב.
זה כמו דטלשית.
זה כמו דטלשית.
זשלשית.
קשה להגיד את זה, זה שלשית.
כן, זה שלשית. זה הבא לשעבר.
זה הבא לשעבר, זה חזק.
עיצרו לרגע, הסתכלו סביב. סביר להניח שאתם בסביבה עירונית. מכוניות, רעש, סטרס, זיהום אוויר, אספלט והמון אנשים. אנחנו בוחרים לחיות בעיר, אך זה דורש מאיתנו להתאים את עצמנו, להתאים את התזונה שלנו לאורך החיים שלנו. עכשיו תחשבו על הכלבים שלכם. נכון שבטבע הם היו ציידים, אבל בואו נודה באמת. הכלבים היום צדים בעיקר בין המטבח לספה, ועדיין חשופים לנזקי העיר. רעש שגורם לסטרס, זיהומים המזיקים לאור ולפרווה, ומשקל עודף שעלול לגרום למחלות נוספות. הם זקוקים לתזונה מותאמת לצרכים המודרניים ולאורך החיים שלהם. הכירו את Urban Choice, מזון המבוסס על רכיבים המותאמים לצרכים הייחודיים של חיית המחמד שלך בקצב החיים המסחרר של העיר הגדולה. חפשו Urban Choice, או כנסו ללינק שבתיאור הפרק.
אז הרבה אנשים חושבים שלפתור בעיית התנהגות זה דרך פריקת אנרגיה, כי זה מה שרוב המאלפים כותבים בפייסבוק, אתה יודע, כותבים כל מיני פוסטים כאלה שאתה רוצה, הם רוצים שתקרא את הפוסט ותבוא לדבר איתם, עשיתי את זה, זה לא עבד. בוא רגע נדבר על זה. יש פריקת אנרגיה פיזית, פריקת אנרגיה מנטלית. פריקת אנרגיה פיזית, הלכה למעשה, לתפוס כדור, לזרוק לכלב, הלוך חזור, לעשות טיולים 20-30 דקות הליכה. פיזית, להפעיל את הכלבה. מה זה פריקת אנרגיה מנטלית? זה להפעיל את המוח. כדי להבין את זה ולפשט את זה, תחשוב, מי יותר מתעייף? ספורטאי מצטיין שעושה את אותם אימונים שוב ושוב ושוב, או בן אדם שעכשיו צריך להגיש פסיכומטרי כל שבוע. זה שעושה את הפסיכומטרי, מפעם לפעם משתפר, והמוח עובד. זה שעושה את הפעילות הגופנית, מפעם לפעם משתפר, והגוף עובד. ברגע שנשלב את שניהם ביחד, קיבלנו כלב מאוזן. כלב מאוזן שלא צריך לעשות דברים אחרים כדי לספק את היצרים שלו. יצר צייד, יצר משחק, יצר ליקה, יצר מרדף. היצרים מתחלקים לשניים, יצר פרט, כלב שדואג לעצמו, אל מול יצר של ליקה, של כלב שדואג להמשך הרבייה ולהמשך הליקה, והם הרי חיה חברתית.
כן.
אז פעילות פיזית אל מול פעילות מנטלית, זה מה שצריך לעשות, ואמרת שאתה מפעיל את אנה.
כן.
אבל עכשיו שאתם מחביאים לה, לפעמים אתה מחביא לה גם את הקלמר?
אני מחביא לאוכל מלא פעמים.
אז תעשה דברים שהם קשים
יותר. אבל כבר לא עם קלמר. ואני שם דברים קשים, אחי, אני זורק לחטיף באיזה מקום קשה בבית, כבר לא על הרצפה, כבר בחצי גובה לפעמים.
חצי גובה זה כזה גובה כיסא.
כן, ו...
למרות שהיא קטנה, היא צריכה שרפה.
לא מחביא לאחי על הארון, אתה יודע, בוא, אני מאתגר אותה.
זה לבל.
כן. אני מחביא לה את זה, ולכי תחפשי, לכי חפשי. זה תמיד כאילו, תמיד זה מתחיל מהמקום שלה. כאילו, לכי למקום שלה,
מצוין.
לכי למקום, מחביא לה איפשהו, אני הרבה פעמים גם עובד עליה, אתה לימדת אותי שאני עושה את עצמי בכאילו, איך החצי מה זה, עושה את עצמי בכאילו, מחביא לה מאחורי הספה, אבל בעצם כבר החבאתי במקום אחר, ואז שעה,
מתח, 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 מתח.
דרופ, יש דרופ.
כן.
לכי חפשי, איזה רוב, אחי, רצה בכל הבית. עכשיו אני יודע, ברגע שהזה שלה עובד, ואני שומע אותה.
את הסנפות.
עכשיו אני יודע שכל הסנפה כזאת זה מאמץ מנטלי.
בדיוק.
זה מעייף אותה, אתה לימד אותי.
כן. חוש הריח זה החוש הראשון של כלבים, זה החוש העיקרי שעובד. בעת התנהגות לכלב זה שכלב יוצא החוצה וישר נובח על אנשים. מה הוא עושה? הוא לא משתמש בחוש הריח, הוא משתמש בחוש הראייה קודם כל. הוא רואה בן אדם, מגיע אליו, נרגע.
כן.
זה בעצם פעילות אחרת למערכת החושים, וכלבים כאלה כדאי לעשות להם כמה שיותר משחקי הערכה, כמה שיותר משחקי חיפוש, ולהשתמש באנשים כחוש ריח. מה אני עושה? אני לוקח את אותו בן אדם מאיים, אני מוצא איזה חבר, שכן, שיכול לעזור לי. כדאי לקחת אנשים שגם ככה הכלבה מפחדת מהם, או כלב. אני אומר להם לרדת לרצפה, לשים את האוכל ביד שלהם, ואני עושה את המשחק חיפוש שכבר לימדתי מראש, ושם לו על היד.
הבנתי.
שם לו על היד, אם הכלבה ממש מפחדת, אז אני אומר לו גם להפנות את המבט הצידה, ושישים את היד מאחורה, אפס קשר עין, כלום ושום דבר, לכי תקחי, מה קרה? גמול פנימי, הצלחת. ראית? לא נבחת, עשיתי לך משהו שאת כבר יודעת, ניגשת, לקחת את האוכל, רק טוב יצא מזה.
הרווחת.
רק טוב.
אני חושב על זה תוך כדי שאתה מדבר, אם אני יכול לאמן את אנה, אבל לחפש באמצעות הריח דברים שיועילו לי. נגיד, איפה גדל וויד בחולון?
לכי תמצאי ארנקים בים. לכי תמצאי ארנקים בים. תחר אותה בים, איפה ארנק? איפה ארנק?
כן.
תתחיל לאסוף לך, זה דבר...
כן, שיהיה משהו מועיל לפחות, אתה מבין?
גברת, לכי תחזירי את כל הכסף שהוצאתי עליי. 5 שנים אני משלם עליי אוכל, אני משלם עליך דברים.
זה יקר, זה מה זה יקר.
מה לעשות, אבל...
אחי, כל ביקור בווטרינר, אני אומר, וואלה, אולי עדיף היה לא לטפל בזה. אולי עדיף לטבע לעשות את שלו.
אתה יודע שהיום יש ביטוחים.
כן, אני יודע, אחי, וגם אנה, יש לה לפעמים, אתה יודע, פתאום יצא לה פה גירוי מגעיל כזה, סיעודית מגעילה כזה. אתה יודע, אמרתי,
היית צריך למרוח למשחה וכזה, כאילו,
כן, הייתי צריך לקחת אותה לווטרינר, כי לא הבנו מה זה. פתאום זה עוד ילד, זה עוד כאילו, תראה, זה עוד דאגה, כאילו, כשהילד חולה, זה אותו דבר, כאילו, זה עכשיו, כשהילד חולה,
אתה... בניגוד לחתול, נכון? חתול, כאילו...
החתולה הכי זרוק אותה, כאילו, אם היא תטפל ביום אחד בחתולה, היא תסעד אותי. אני אומר לך, היא בריאה כמו שור, והיא גם שוגעת, עזוב, יש לה אופי אחר לגמרי. היא כל היום 90% מנומנמת איפשהו, אבל ב-4 לפנות בוקר, צהלולים, אחי רצה, רודפת על קירות, היא נהיית משוגעת.
ב-4 בבוקר היא מתחילה לצוד.
חתולה, כן, זה בדיוק, זה מחזורים שונים.
כן.
אנה, לעומת זאת, אני אומר לך, היא בטטית, עד הרגע שאנחנו יוצאים מהבית, שם אנחנו מגלים את אנה האמיתית.
אוקיי.
היא הכי ערמומית. קודם כל, היא יודעת מהר לחזור למקום שלה כשמישהו מתקרב. אבל כשמישהו לא בבית...
יש לכם מצלמה בבית? כאילו אתם יודעים את זה? יש מצלמה בבית. זה הדבר הראשון שכדאי לעשות, שיש לי כלב ערמומי, שאני אומר בוא נעשה כלב תחמד, שימו מצלמה ותראו מה קורה כשאתם לא נמצאים.
היא חכמה, וגילינו כמה פעמים שבל לא מסיימת את האוכל שלה כל כך מהר כמו שחשבנו, אלא אנה פשוט עולה על השולחן, מגיעה לאוכל של בל בגובה, דופקת לה את כל האוכל אחי, העלינו את זה עוד שלב, כאילו זה, ובשלב השלישי הגבוה כבר לא מגיעה. היא לא מגיעה, ואת האוכל של, עזוב, את הקקי של בל יכלה. והרבה פעמים, אתה זוכר את זה, אתה אמרת לי, תצמיד את הארגז חול של בל לקיר, אתה יודע איך בל נכנסת לחרבן?
היא נכנסת כזה.
שם, בגלל אנה.
כמו בקולנוע.
כן, ממש כמו בקולנוע, כי אנה נכנסה והייתה אוכלת. אתה קקי, איפה הטעם הקולינרי של הרבן? אתה יודע שמילא, אני מטייל עם הילדים, עם אנה למטה, אז אני שם לב מה אנה אוכלת או לא. הילדים בטלפון זה, אנה אוכלת שם דברים, אחי.
וואי, ואז היא חוזרת לך הביתה, אתה שוכב על השזלונג של הספה, ראית השזלונג, אני חזק בסרטונים שלך. ואז היא באה מלקק אותך כזה באזור הפנים, ואתה מריח איך שקקי.
אני לא נותן לה ללקק לי את הפנים בחיים, היא יודעת. שאני לא אוהב,
כן?
כי אני נזפתי בכמה פעמים שהיא דופקת לי לקים.
ואני רציתי, וואו.
עזוב את זה, הפיוק. מה זה הפיוק המסריח הזה, אחי? כן, איך מתמודדים עם... אנה מפקת לי ידי, אחי, אתה יודע, קודם כל, אני עושה לה פו, קודם כל, לתוך הפנים, קודם כל, להרחיק את הריח.
מחזיר חזרה, תראי מה זה הריח הזה,
אני לא רוצה לנשום, אז אני להפך, אני מרחיק את המולקולות האלה שיוצאות לה מהפעם. איך מטפלים בזה? יש למסטיק משהו, יש משהו במזון?
מנטוס.
באמת, אמיתי לתת להם מנטוס?
לא באמת.
איך מטפלים? מי פה?
לא, יש מי פה ויש כל מיני ג'ל כאלה. אני גיליתי את הדבר הזה.
אחי, אתה יודע שעומר התעלף פעם, אנה פייקה לידו, עומר התעלף. אתה יודע איזה ריח יש לה? אמיתי לגמרי, אתה יודע איזה ריח יש לה? אנחנו עוצרים את הנשימה שהיא מפרקת.
אני גיליתי לאחרונה, יש את האנשים שמצחצחים לכלב שלהם שיניים. נחמד, יפה, דאגה, לא צריך לעשות את הדבר הזה.
אף זאב בטבע, לא עם...
אף זאב לא...
מרידול.
עם מברשת חשמלית. אף כלב לא עושה את זה. איך הם היו מנקים לעצמם את השיניים? הם היו פשוט אוכלים בשר, נשארת עצם, משחקים עם העצם, ואז עצם לעצם מתחככת אחת בשנייה, ומנקה פשוט בטבע. הם היו עושים את זה כל כמה ימים, ואצלנו בבית הם מקבלים כל מיני דברים סינתטיים, שהם לא באמת עצמות, וזה משהו דומה, וזה לא עושה את אותה עבודה.
נכון.
אני גיליתי שיש איזשהו ג'ל כזה, אני לא זוכר בכלל איך קוראים לו, שאתה שם לכלב לפני השינה, אחרי זה דבר איתי, אני אמצא את השם שזה, אני אביא לך אותו. אתה שם לכלבה מתחת לכל ניב, זאת אומרת, אתה מרים את השפה, שם נקודה כזאת של ג'ל, לפני השינה, 10 דקות היא כזה עושה, מנקה לעצמת השיניים, חודש, חודשיים, שלושה, והשיניים שלה הופכות להיות מבריקות, נקיות ועם ריח טוב.
בן, מהיכרותנו, אתה רואה אותי עושה את זה?
תלוי עד כמה זה מבריק. אני מדמיין אותך כזה.
שם לה מחסום פה של עוד פק, וזהו, אחי, זה נראה לי...
איזולרמן.
סוגר לה עם הזיקון. סוגר לה כך.
עם זיפזה.
ככה היא גם לא תאכל. אתה מבין? וגם לא תפק, ולא תסריך לנו את הבית.
לא, זה צחוק, אני מדמיין אותך עכשיו, אני מדמיין את מירה, כזה שם הכפפות.
כן, עושה לאנה טיפול דנטלי שם, עשית החלפת שיניים, עשית לי פה טיפול 4 פעמים.
חוד דנטלי כזה מעביר לה.
אני בעצמי לא מטפל ככה, נראה לך אני מטפל בפיוק של המסריכה הזאת.
פעם הייתי אצל הרופאת שיניים, רופאת שיניים, ואומרת לי, אתה עושה חוד דנטלי? ואני אומר לה, לא. ואז אמרתי, אפשר הדרכה? כאילו, אולי כן. זה כאילו כולם אומרים את זה, וואלה התבגרתי, אני כבר בן 30, אולי צריך. בואו נקדים תרופה למכה, עשתה לי דרכה של איזה 15 דקות, הביאה לי את החוט דנטלי, הביאה לי דברים, קניתי חוטים דנטלי מקצועיים שם בקבלה בחוץ, ומי פה, וזה, ועד היום זה יושב לי בארון.
כן, כי יש בזה משהו גם מביך טיפה, אתה יודע, כאילו...
כן.
אתה לא רוצה שיראו אותך עושה את הפעולה הזאת,
למרות שעושה את זה עם עצמך, זה כאילו, אתה עושה את זה בבוקר או בערב, זה יותר מדי.
כן, יש כאלה שמסתירים, אתה מכיר את אלה ששמים קיסם, עושים עם קיסם ומסתירים את הפה? יש כאלה מנומסים אובר?
שזה עושים בצד כזה, כן.
כזה גם.
בניגוד לאלה ששמים את הקיסם, בלי ידיים, בלי ידיים.
כן.
רק עם הלשון
עושים את זה.
אז אני מדמיין את אנה יושבת כזה במרפסת, קומה עשירית, רגל על רגל. עם הקיסם. אז רגע, התחלנו לדבר רגע על בעיות התנהגות וגלשנו. כן. כשאתם יוצאים מהבית, אתה אומר שהכלבה ארמומית. מה היא עושה?
היא קודם כל אוכלת דברים.
אוכלת, עדיין, אוכלת עדיין, את ה... עדיין מה יש... שעשית בעצם עם האוכל של החתולה של בל, מנעת ממנה בעצם גישה, הרמתם את זה למקום גבוה,
כן.
וזה אחד מאמצעי האנישה. אני לוקח את הגמול הפנימי שהיית מקבלת כל הזמן, ומעכשיו אין.
כן.
אין את זה. הכלבה שלי למשל...
אז היא מחפשת אלטרנטיבות, אבל בדברים אחרים.
זו הבעיה, אני מטפל בבעיה ומוביל אותה לבעיה אחרת. כן. הכלבה שלי היה לי בית פרטי בעבר בראשון, וכשהכלבה הייתה בת חצי שנה, היא למדה לפתוח את השער של החצר. אני דאגתי שבמשך חודש ימים, תמיד, תמיד השארתי גם את המפתח במנעול, כל מי שנכנס ויוצא, נועל אחריו את השער, הכלבה למדה שכשהיא קופצת על השער, השער נפתח. ברגע שחודש ימים, השער היה נעול, ובכל פעם שהיא ניסתה לקפוץ על השער, היא ניסתה לפתוח את הידית, והיא לא הצליחה מה יבינה, זה כבר לא עובד. אחד ועוד אחד, היה שווה 2, היום כבר שווה 3, לא עובד, לא משתלם לי יותר לקפוץ על השער.
לא ניסתה, לא אחרי חצי שנה אמרה...
ואז יש דבר שנקרא החלמה ספונטנית. אחרי חצי שנה השארתי את השער פתוח, סתם ככה היא קפצה, יכולת קפצה לראות איזה חתול או משהו, אני לא יודע, כי לא ראיתי במצלמה, והכלבה יצאה החוצה. לכן אני צריך לעשות דבר שנקרא ניהול סביבתי. הכלבה, השארת את האוכל של החתולה למעלה. יום יבוא, תשאיר את האוכל של החתולה על השולחן, יש החלמה ספונטנית, מה היא מבינה בשפה המקצועית מבחינה פסיכולוגיה? וואלה, הנה זה חזר ברגע. כן. כל מה שהיא למדה, זה נקרא התנהגות נרכשת, היא רכשה את הלמידה של אני קפצתי על השולחן, יצא לי מזה משהו טוב. אני קפצתי על השער של החצר, יצאתי החוצה, עשיתי לעצמי טיול. מדי פעם היא תנסה לעשות את זה, וחשוב שהניהול סביבה יהיה תמיד, תמיד, תמיד מסודר. אצל גורי, מה אני עושה כדי לנהל את הסביבה בצורה הכי טובה שיש? כלוב אילוף. היה לכם את הכלוב אילוף עם אימנה.
עם אימנה.
הכלוב הזה עד היום אצלי, זה אני הבאתי לכם אותו.
אני לא זוכר, הזה, הפלסטיק. כן, כתה התסה
נכון,
כזה.
תה התסה.
זה ש...
תה כן. התסה זה בעצם תה שהוא סגור מפלסטיק. יש תה התסה ויש כלוב אילוף.
כן.
כלוב אילוף זה עם רשת, אני פחות אוהב אותו, כי אתה בעצם מכניס את הכלבה לתוך מאורה שפתוחה, שכאילו, תראי, את סגורה, אבל תראי את כל העולם.
כן.
אם יש, לך, אם יש כלוב אילוף כזה, אני אוהב לשים עליו סמיכה. Mm. אבל תה התסה הוא סגור יותר, הוא יותר מדמה את
כן,
המאורה.
כן, רק כמו קופסה כזאת.
בדיוק, ואז אני סוגר את הדלת, אני מרגיל את הכלבה במשך כמה ימים פעמים להיכנס, לצאת, להיכנס, לצאת, להיכנס, הפסקה, מביא לה איזה עצם לכרסום, אולי שתנקה גם את השיניים של עצמה.
כן.
ואז לאט לאט אני סוגר, ואני מלמד אותה שבכל פעם שהיא רגועה יוצאים החוצה, ואז אני מנהל את הסביבה, אני בן אדם עסוק, אני עושה כלים, אני יוצא לעבוד, אני לא בתקופת קורונה
של קודם. זה אחד מהכאבי ראש שלנו, כי לנהל את הסביבה, כי הרבה פעמים אנחנו ממהרים לצאת מהבית, ואתה יודע, לחץ, 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 הם יוצאים בבוקר במיוחד, כשאני עוד ישן, מתארגנים.
זה הכיף של סטנדאפיסט, אתה כאילו מתחיל את הבוקר ב-10 לפנות בוקר כזה.
אבל נרדם לפעמים ב-3-4 מהאדרנלין, זה לא תמיד כזה כיף. אבל הרבה פעמים הם שוכחים משהו, או על השולחן במטבח הם שכחו משהו.
זה הקושי בבית עם ילדים.
עומר שכח קערית עם יוגורט שהוא לא סיים בסלון, והוא לא פינה את זה. מי פינה את זה?
אנה.
עד הסוף פינתה, אחי, עד שתופסים אותה. ברגע שתופסים, חייבים להעיר באותה שנייה.
בדיוק.
אז יפה, אז הרבה פעמים אנחנו לא תופסים אותה. ומה זה? רציתי לקחת אותה לוידאו, בדיעבד. בואי תראי. בואי תראי מי אחר. תסבירי לי את זה. תסבירי לי את זה. תסבירי לי את זה, אנה. זה כאילו, והיא כאילו מבינה, היא כאילו כבר יודעת שהיא עשתה משהו
לא. וזה טעות של כל כך הרבה אנשים שהם אומרים, חזרתי הביתה, הבית הרוס, הכלב פירק לי את הספה, הכלב כבר עם הראש למטה, אני כועס, לוקח אותו למקום, הוא מבין שהוא עשה משהו שהוא לא טוב, הוא הולך אחרי זה 3 שעות, הוא יושב במקום שלו, הוא לא זז.
אבל הוא יודע לקשר שכעסו עליי בגלל זה?
לא, לא, הוא יודע לקשר שאתה כועס עכשיו, כלבים מתקשרים באנרגיות. אני נכנס הביתה, שלום, אני כולי בשמחה, כלבה מבינה, בוא נה, איזה כיף, אני ניגש לבן. אבל אם אני נכנס וכולי כבר עצבני, כי אני כבר רואה את הנזק שיש שם, אני כבר נכנס באנרגיה של תימנעי ממני. אבל מנגד אני קורא לה לבוא אליי, בואי לפה. היא מגיעה כי אין מה לעשות, נתת לה הוראה, נתת לה פקודה, הכלבה מגיעה, כולה מפוחדת, כי יודעת שהולכת לקבל בראש. לקבל בראש, גם אם אין אלימות אגב, יש אנשים שגם מוסיפים אלימות, גם אם אין אלימות, גם אם אני תופס את הכלבה ואומר לה, מה עשית? מראה לסרטון וידאו, היא לא מבינה, היא לא מקשרת. גם אם לקחתי אותה עד לפיפי שהיא עשתה, עד לנזק שהיא עשתה, היא לא מקשרת את זה.
היא לא תקשר לזה שזה היא הייתה?
להפך.
אוי, יש פה פיפי, מעניין לי עשה את זה.
להפך, תבין עד כמה כלבים אינטליגנטיים, כנס רגע לתוך הראש שלי. אני עכשיו, בוא נלך לאנה. או לא לאנה, בוא נלך לכלבים אחרים, כי אני לא יודע אם אנה עשתה את זה, אבל כלב הורס הרבה פעמים רעיתים בבית, או עושה צרכים בבית, בשביל לקבל את תשומת הלב של הבעלים שלו. מה קורה? היא מקבלת 3 טיולים ביום, כל טיול 10 דקות רבע שעה, ולפעמים הילדים יוצאים לטיול כזה של לסמן והיא עשתה פיפי קקי, עולים למעלה, הכלבה שחשמנה, אני יודע.
נכון?
כבר לא עשיתם דיאטה.
כן.
אבל פשוט הורדתם את האוכל, לא הוספתם פעילות גופנית.
הפסקנו לתת לאוכל. עד שזה...
אז אני רוצה שהכלב יהיה מאוזן ומאושר בפעילות גופנית ופעילות מנטלית. אבל מה כלבים הרבה פעמים עושים כדי לקבל יחס? עוקבים אחרי הבעלים שלהם כזה לכל מקום. ברגע שהם לא מקבלים את תשומת הלב הזאת, הם מתחילים לעשות נזקים כדי לקבל תשומת לב. אוקיי? אני עכשיו, כמו שומר ראש, יש דבר שנקרא חרדת פרידה או חרדת נטישה. אוקיי? מה זה חרדת פרידה? אני עכשיו המאבטח של ראש הממשלה. התפקיד שלי, יש לי משימה. אני הרי חי בתוך מבנה חברתי מאוד מסודר, אני חי בתוך להקה. התפקיד שלי ואני מאבטח מצטיין, זה לשמור על ראש הממשלה. אני עכשיו במשמרת, אני יודע, קמתי בבוקר, אני צריך להשגיח על עידן. אני הולך אחרי עידן לכל מקום, הוא נכנס לשירותים, אני נכנס אחריו, אני יושב לידו. עכשיו זה חמוד, זה לעלות איזה סטורי כזה של... זה צחוקים, אבל זה לא טוב. למה זה לא טוב? כי הכלבה כל הזמן שומרת עליך, היא כל הזמן משגיחה עליך, היא הולכת אחריך לחדרים, אתה יושב כזה בספה, היא יושבת לידך, שמה ראש עליך, ברגע שאתה קם, ישר חוזרת לעבודה. כלבה שומרת עליך כמו איזה שומר ראש, וזה לא טוב. למה זה לא טוב? כי כשאתה יוצא מהבית, הדלת נסגרת והיא לא יכולה לצאת אחריך. אוקיי, אני המאבטח של ראש הממשלה, סגרו אותי עכשיו בתוך חדר נעול, ראש הממשלה יצא החוצה, מושא ההשגחה שלי נעלם, ואני צריך לעשות העבודה, ואז נכנס לחץ, אני נכנס לסטרס, אני מנסה לפרוץ את הדלת, אני מנסה לצעוק כדי שיפתחו לי, כי מישהו נעל אותי.
הבנתי.
אוקיי? או שראש הממשלה פתח את הדלת, יצא, סגר, הדלת נתרקה עליי. אני נעול, אין לי טלפון, אין לי כלום. מה אני מנסה? או לפרוץ את הדלת, וככה רואים כלבים שמנסים, יש סימנים של פריצה ליד הדלת, או מהלחץ לפרק דברים בבית. אוקיי? עכשיו, איך זה מתחבר לבעיית התנהגות נוספת? כלבים עושים פיפי, אחרי 8 שעות הבעלים חוזרים, הם רצו בעצם שהבעלים יכעס עליהם על הפיפי, אוקיי? כדי לקבל את היחס. הם מוכנים לספוג את העונש הזה, העיקר חזרת. אם אנחנו לוקחים את זה לדוגמה יותר קיצונית, דמיין שאתה שומר על ילד בן 1.5 שנה, ואתה מטייל אחריו כל היום בבית, אתה צריך להשגיח עליו.
כן.
אוקיי? אתה הולך אחריו לשירותים כדי שלא יעשה איזה נזק, אתה סוגר את כל החלונות, אתה סוגר את המרפסת, אתה בהשגחה. הילד יצא החוצה מהדלת, הדלת של הבית נסגרה, נתרקה עליך, אתה ומירה תהיו בבלגן. אתם תנסה לשבור את הדלת, מירה תצעק מהחלון, אתם תנבחו ותנסו לפרוץ את הבית. אוקיי? אחרי כמה שעות אותו ילד חוזר הביתה, אתם מהר תחבקו אותו ותקפצו עליו. זה אותה טעות שבעצם אנשים מתייחסים לכלב שלהם בהתלהבות איך שהם חוזרים הביתה. כי הכלב בראש שלו, בתפיסה שלו, אני שמרתי עליהם, שמרתי עליהם, שמרתי עליהם, איפה הם, איפה הם, לחץ, לחץ, לחץ. הבן אדם נכנס, מחבק אותי, מנשק אותי, הנה הוא, איזה נחת, איזה כיף. אוקיי? איך זה מתחבר להרס רעיתים? אותו ילד קטן, אתה יודע שבכל פעם שאתה מוציא שקית במבה, הוא רץ וצועק במבה, במבה, אני רוצה במבה. או בכל פעם שיש איזה רעש מאוד חזק ואתה נותן איזה כללה, הוא בא אליך בוכה כי הוא נבעל. שמע איזה בום, הוא רץ מחבק אותך. המוח שלך, המוח הישרדותי, מה אתה עושה? תשבור מלא דברים בבית, העיקר הוא יבוא, אוקיי?
כן.
לא אכפת לך, העיקר הוא יבוא ויפקה.
אומרים שילדים עושים הטרבל טו. כשילד בן שנתיים הוא מחפש את תשומת לב שלך, גם במחיר של הענישה. עצם העובדה שגרמתי לאמא ואבא להגיב...
זה בדיוק זה. לקשקש על קיר.
כן.
מה עולם החינוך החדשני היום אומר עם ילד שמקשקש על קיר? אל תגיד לו לא, כי אז הוא יעשה את זה שוב, כי הוא רוצה לקבל תשומת לב. תקנה לו לוח מחי גדול.
אנחנו נתנו לעומר מיוזמתנו, ציירו על הקיר בקורונה.
אני זוכר, ראיתי את החדר של עומר, מלא משפטים כזה, אבל משהו יפה, לא?
לא, לא, כבר נתנו להם קיר, קחו, דף נייר, תעשו, תציירו פה, וזה נהיה קיר ממש מגניב. קיר ילדות.
כן.
כי אני אומר, אוקיי, זה לא מרגש אם אומרים לי, סבבה.
אני בתור ילד קטן, אני זוכר שהייתי כותב כאלה, כל מיני משפטים וכל מיני זה, ומסתיר אותם עם הקריות של המיטה. כל ילד עושה את זה. אין מה לעשות, כל ילד עושה את זה.
אתה כאילו נותן ציטוטים של כלב, כבר בתור ילד אתה כותב. כלב מאושר הוא כלב שזה...
Less people, more dogs. Less
people, more dogs. כן, יותר שקט בעולם.
היה הרבה יותר שקט.
יש לנו עוד זמן להתנהגויות מופרעות שלנו?
יש לנו עוד זמן להתנהגויות, בטח.
רשמתי כמה דברים שמפריעים.
יאללה, שוט.
קודם כל, השערות הקטנות והמחרידות שלה.
זה לא בעיית התנהגות, זה בעיית...
גזע.
גזע. וואי, זה פינצ'רים שיש להם...
שערות קטנות.
שערות קטנות שהן נתקעות בספה.
כן, כמו מחטים.
ואתה צריך עם פינצטה, כמו איזה לא יודע מה...
בבגדים שלי, אחי, אני רק כמו קיפוד אחרי שהיא עליי.
עכשיו, מה הצבים שזה נכנס וגם דוקר אותך מבפנים?
לא, זה ספציפית לא דוקר, אבל נגיד אני אוהב להתקרבל עם ענה. אליי, חיבוק, היא קופצת אליי.
היא שוכבת בכיף.
אני מגלגל אותה, אני הופך אותה על הגב. היא לא אוהבת.
אחרי רבע שעה 20 דקות היא
כאן. אחי, אני כולי. מירה אומרת לי, גם עידן, אתה עם שחור. די, למה אתה משחק עם אנה?
כי יודעת שהיא הולכת עכשיו לאכול אותה בגביסה.
אנחנו מנערים, אתה יודע, יש לנו איי רובוט, בגלל גם אנה וגם בל. אחי, לפעמים לא רואים רצפה. אחי, איי רובוט עם אסטמה. אתה יודע כמה עובד שעות נוספות.
איי רובוט שלי, לפעמים אני צריך לפתוח, לנקות אותו עם המברג, להוציא שערות שנתפסו, כי הגלגלת כבר לא מגלגלת, כי השערות כבר...
כן, כי השערות כבר התלפפו שם סביב ה...
מה עושים עם דבר כזה? לצערי, הרבה אנשים מספרים את הכלבים שלהם כדי להימנע מזה, אבל זה טעות. גם כלבים עם פרווה קצרה, או גם כלבים עם פרווה שאנשים חושבים שיש כלבים שיש להם שיער, כלב היפואלרגני. זה לא באמת. יש כלבים עם פרווה אחרת. יש דבר שנקרא טיפוח ודילול, שזה כזה לקצוץ לו באזור העיניים כדי שהוא יראה, או בין כפות הרגליים שהוא לא יחליק, או בין הרגליים שיהיה לו יותר נקי. אבל ברגע שאני מספר את הכלב ועושה לו עכשיו אפס כדי שלא יהיה לי לכלוך בבית, אני עושה לעצמי נזק עתידי, כי בעוד חודשיים, השיער הזה צומח חזק יותר, מה שאומר שהוא יתחדש יותר ותהיה יותר נשירה.
כן, זה כמו שאומרים, אל תתלוש שערה מהאוזן, כי אז יבוא עוד שלוש.
כן, ואז אתה תראה כמו איזה מבוגר עיראקי כזה עם מלא שערות באוזן.
כן, אבל היום אנחנו מטפחים את זה, תחשוב כאילו עוד 20 שנה לא יהיה לך כוח, אתה בסוף כולך תסתבך, תהיה כדור שער אחד גדול, הכל מהגבות
תתחבר. אי-רובוט כזה משומש.
כדור שער, חתולה תתחיל לשחק. אנה לא אוהבת ארצה.
ארצה זה קנייה. ידעת את זה? אם רגע נחשוב על זה, ארצה זה קנייה. הכלבה מבינה, היא גם ככה כלבה נמוכה.
כן.
את הוריד אותי לארצה, שאני עובד עם כלבים ומאלף כלבים אצלי במתחם, יש לי ממש שולחן כזה, בגובה כזה, גדול מאוד של 1.20 מטר על 1.20 מטר, שכל השימוש של השולחן הזה, זה להוריד כלבים קטנים או גורים לארצה. למה? א', אני מרים אותם לגובה, ואז הם פחות מאוימים. ב', עצם זה שהם עומדים בגובה, הם כבר...
הבנתי.
למה אצל וטרינר השולחן הוא גבוה והוא מינרוסטה? כי כלבים מפחדים מפחד. כלבים נולדים עם פחד, עם פחד אחד, שזה פחד מגובה. ברגע שאתה שם אותם על שולחן אירוסטה, שגם מחליק מה הם עושים, קופאים, עומדים, כדי לא ליפול. ואז לווטרינר יש קצת יותר חופש תנועה. אם זה היה כזה, תחשוב שולחן כזה עם שטיח, כלב יכל להתנגד, יכל לזוז יותר, ואנחנו אצל וטרינר לא רוצים.
כן.
באילוף אני כן רוצה את זה, אני כן, יש לי שולחן שהוא, אז בבית אל תעשה את זה לשולחן, כי אז אנה תבין, טוב, אפשר לעלות גם לשולחן.
לא, לא, ברור.
בחוץ, תצא לאיזה ספסל, לאיזה חומה, ושם תעבוד על ה...
יודע כמה, איך אני אוהב לתזז אותה בטיולים? אפ. מקפיץ אותה אחי על דברים, על כיסאות, על ספסלים, על ילדים.
עושה לה נינג'ה.
ממש, ממש.
זה מדהים, זה טוב.
אוהבת מגלשות. אפי רצה על המגלשה הפוך מלמטה, היא מצליחה לעלות לה למעלה.
הליכון כזה, מה היא חייבת לתת ספרינט?
בדיוק.
היא חייבת לתת ספרינט. ויש לה כאלה שהיא נכשלת ומחליקה כזה אחורה?
כן, כן. יואו, כמה זמן אני מבזבז על מהחיים שלי.
מעניין, תחשוב, תחשב, כמה זמן כל טיול? רבע שעה 20 דקות, שלוש פעמים ביום?
שלוש פעמים ביום. אנחנו, אני לא לבד, חלוקה בנטל קיימת בבית, השוויון בנטל.
בנטל.
כן. הילדים מתחילים להוריד אותה, וזה... יש לי סיפור מצחיק, אבל אמרת בלי גסויות. אבל...
תצנזר.
אנחנו, כן, כן, אנחנו מתחלקים, מתחלקים בנטל, אבל כן, מלא מלא זמן מתבזבז לטפל בה. ממש.
אז הזמן הזה, ברגע שאני מוציא את הכלבה לטיולים, והטיולים הופכים להיות כיפים ומענים, כי הילפתי וכי פרקתי אנרגיה, זה כבר לא בזבוז זמן, זה זמן איכות.
כן, זמן איכות.
מה עוד יש לך אבל עם אנה?
אנה מפחדת מכלבים גדולים.
כמה חשפת אותה לכלבים גדולים?
חשפתי.
כן?
כן, אבל כל פעם שהיא רואה כלב שהוא גדול, לא משנה מה, גם אם הוא בצד השני של המדרכה, היא תתחיל לנבוח. היא ממש
לא... זה נקרא תסמונת הכלב הקטן. היא והוא, הם שניהם זשלשים?
כן.
אמרתי את זה טוב.
זאבים לשעבר.
בדיוק, הם כן. שניהם זאבים לשעבר, הם שניהם חושבים באותה צורה, רק שהיא פה והוא פה. מה היא עושה? נובחת כדי להגדיל את עצמה. תראה, אני פה. ברגע שהכלב מגיע, היא לא תוקפת אותו, היא מתקפלת. נכון?
כן, אנה בכלל היא פחדנית, היא טובה בלנבוח, היא רואה חתול, היא נובחת, ברגע שהחתול אומר לה... ככה, אחי,
היא מתקפלת, היא בורחת.
היא מתקפלת, אחי, אין לה, היא כלבה פחדנית.
כי רוב הפעמים, אותו כלב שהיא נובחת עליו, הבן אדם, אם הכלב ממשיך לשאלו כדי לא להפריע, אתה ממשיך לשלך ימינה, מה היא מבינה? גמול פנימי, בוא נעברחתי אותו, ראית איזה, ראית אותי? ראית איתן?
אז מה צריך לעשות? איך להתמודד?
ברמת העיקרון, אם היא נובחת, אני נותן איזה משיכה, אומר לה, לא, אני לא מרשה.
לא עובד, זה לא עובד לי.
גש לכל כלב שהיא פה, שהיא נובחת עליו. אבל שים לב, תעשה את זה כאילו עם שיקול דעת, שלא תגיע לאיזה כלב שיהפוך אותה לאיזה צעצוע.
כי אני אומר, יש אצלנו קצת בעלי כלבים גדולים שמשחררים אותם בשעות מאוחרות לבד.
כן.
ואני יוצא איתה במקרה בשעה הזאת, ב-11 בלילה, 12 בלילה, וזה מסוכן.
זה מסוכן. זה יכול להיות מסוכן.
זה יכול להיות כלב גדול שיתרוף אותה.
אלה דברים שאין לך יותר מדי שליטה. הכוכבית הקטנה. אין לך יותר מדי שליטה. אין לך יותר מדי שליטה כשהכלבה, שהכלבים האחרים משוחררים. מה אני עושה אצלי במתחם? יש לי מתחם גדול שמגיע כלב פחדן. מה אני עושה? אני מגיע כלב פחדן, אבל שעושה הרבה רעש, והוא מעל גיל 4 חודשים שאני יכול טיפה לשים עליו לחץ. אני נכנס לתוך החצר יחד עם הכלב, נותן לכל הכלבים לגשת אליו. כולם ניגשים אליו, הוא בפאניקה. ואז מה אני עושה? עושה את זה ב-2-3 שניות. מזיז מהר את כל הכלבים. אבל זה כמובן כלבים שיש לי שליטה עליהם, כלבים שלי, כלבים של צוות העובדים, כלבים שאני יודע שהם מעולפים, או כלבים שכבר בתהליך חילוף שכבר יש בשר. ואז מה אני עושה? אני מזיז, 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 ואז אומר לה, ראית מי שמר עלייך? קניתי את עולמה. ואז לאט לאט אני נכנס בחשיפה הדרגתית לתוך המתחם, ראית נמלטים?
כן.
היא מחזיקה לי את הכיס. אני שמרתי עלייך, ראית? כולם קפצו עלייך פעם ראשונה, אני שמרתי עלייך, תהיה עכשיו איתי. אבל זה אני עושה עם כלבים שאני מכיר, עם כלבים טובים, ועם כלב שאני יודע שיעמוד באומס הזה. בדרך כלל אני עושה את זה לאיזה גורון כזה חוצפן שעושה הרבה פוזות, אני מוריד לו את הרוח, אבל אני גם עושה את זה בטקט, בטום טעם, בטוב טעם, שאנשים לא עשו את זה עכשיו בגינת כלבים לכל כלב שהם רואים, כי אפשר לעשות עם זה טעות.
לנו אין גינת כלבים קרוב לבית, אבל יש לי חצר אחורית לבניין, דשא גדול, ששם הרגלתי איתנה שאני מאלף אותה, שם אני משחק איתה, רוצה לשחק איתי, רוצה לשחק איתי, אני זורק לה את הכדור, היא מביאה, מה הבעיה? שהרבה פעמים היא אומרת, רגע, מקודם הרחתי משהו אכיל, ליד השיח שם.
היא מנצלת את ההזדמנות שאתה משחרר את הרצועה.
היא מנצלת את שאני משחרר את הרצועה ומשחק איתה בלך איתה וי, היא אומרת, רגע, אני לא איך להביא את הכדור, כן או לא, אני אקבל חטיף בסוף. יש הרמת קקי לוהטת חמימה, נמצאת ליד השיח שם. היא פתאום נעלמה לי, אחי. אני לא מוצא אותה. דווקא שם, אחי, איך אני מונע ממנה, כאילו, או שפשוט לא לשחק איתה יותר.
זה לא לשחרר. זה לא לשחרר. אני את הכלבים שלי שחררתי, אני עוד כשהתחלתי עם ריו, היה לי את הפנסיון בבאר יעקב שם, של הכולו היה מגודר, 12 דונם, זה מקום ענק, כולו מגודר, היה לי את הפריבילגיה לשחרר אותו מהיום הראשון, חוקי, כאילו זה שטח שלי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. שחררתי אותו רק בגיל 10 חודשים, שידעתי שלא משנה מתי אני אומר לו אליי, הוא מגיע. מה עשיתי? עד אז בניתי את הכל עם הרצועה ארוכה של 10 מטרים, אליי, חפרתי. כשהוא היה מאוד 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 צעיר, האוכל היה עליי בפה. בכל פעם שהוא היה מגיע אליי, הוא היה מקבל אוכל, ואז חיברתי לו גם גמול חיצוני, גם גמול פנימי של איזה כיף משחקים, וגם 100% הצלחה, לא משנה מה. שהייתי בטוח ב-100% שכשאני משחרר אותו בחוף כלבים, בפארק, בכל מקום, בכל סיטואציה, הוא עוזב הכל ומגיע. היום אני יודע שאם ריו שלי הולך מכות עם כלב, אני טיפה מרים את הכל, אומר לו, לא, אליי, הוא מגיע. הוא עוזב הכל ומגיע. אבל זה משהו שבניתי ולימדתי.
כן.
אוקיי? מה אתה יכול לעשות במצב כזה? עבודה עם רצועה ארוכה. מה קושי אצלך, שהיא כבר בת 4?
כן.
יש לה 4 שנים של הצלחה.
כן.
הצלחות. הצלחות על כל פעם שהיא הולכת וגונבת עוד איזה קאקי.
יואי, כל הזמן. אתה יודע מה היא אוהבת לאכול לנו?
מה?
את ה-OCB. זה ניירות גלגול.
של הסיגריות.
ניירות גלגול של סיגריות. ומה הבעיה? היא...
זה מתעכל הדבר הזה? אין לי מושג.
היא לא עשת את זה. וגם מה, היא גם עוד שנייה
עושה... תוסיף לזה מי פה,
עוד שנייה, היא כבר מדביקה לנו את הפילטר, אי אפשר להשתמש בזה.
ראיתי סרטון שמישהו כזה מגלגל כזה סיגריה.
כן, ואז נותן לכלב שלו להעביר את הלק בשביל להדביק, כן.
גועל נפש אחרי זה לשם זה, לא?
היא הורסת את זה פשוט, היא קוראת, וזה משחק.
אז זה נקרא ניהול סביבה. ניהול סביבה זה לא להשאיר את זה על השולחן הנמוך.
אני יודע, אתה מבין, אז אתה צריך
להיות כל הזמן עליה.
למנהלת אותך.
נכון. מה אני יכול לעשות? אני יכול להשתמש בענישה. אחד מסוגי הענישה, זה לקחת פחית של קפה נמס האדומה, לשים בפנים מטבעות.
עשיתי את זה עם הג'ומקס.
אותה פחית, המיץ אננס. המיץ
טעים הזה.
מיץ אננס או מנגו. זה טעים בקטע שאתה כאילו שוטה, ועוד שלוק ועוד שלוק ועוד שלוק, ווואו.
אני צמא לנצח. אתה מסיים פה ליטרים, בלי לשים לב.
זה טעים בטירוף.
אז מיליתי כאלה ב-10 אגורות, וכל פעם שהיא עשתה משהו רע, הבית נהיה כמו ספרדי. כמו ריקוד מקסיקני. או שזה, זורק את זה לכיוונה. לא עבד.
לא עבד, אתה יודע למה לא עבד? כי אמרת למה לא, אבל לא אמרת למה כן. מה כן? לכי למקום, בואי אליי, ארצה.
גם כאילו, כשאני לבד, יש לי 100% שליטה, אבל כשאני עם ילדים שלא מקפידים.
זה הקושי.
או מירה.
זה הקושי.
אז כאילו, בטיולים עם הילדים, אני פתאום שם לב, אחרי שהילדים הורידו את אנה כמה פעמים רצוף, ואז אני, אנה כאילו היא לא ממושמת, היא מובילה את הטיול. היא הולכת לאן שהאף שלה לוקח, והילדים בטלפון, הם לא שמים לב, היא מנהלת את הטיול.
ברגע שאני עובד עם משפחה, ואני מגיע עכשיו לבית של משפחה,
צריך לאלף את הילדים.
צריך לאלף את כולם, צריך אחידות, צריך ומאלפים ששומעים את הפודקאסט הזה, יש לי משימה אחת אתם הולכים לעשות, זה לתת לכל ילד משימה נפרדת, אל תיתנו לילדים, תוציא אותם לטיולים. לא, אתה לטיול בשעה ככה וככה ואתה עובד על ארצה, אתה לטיול בשעה ככה וככה ואתה עובד על רגלי, ולעשות ביניהם תחרות, לעשות איזה דף, ככה הם ישקיעו, ככה הם יעשו את זה. אוקיי? לייצר תחרותיות שתבוא לטובתך. ואם אני נכנס לבית ואני רואה קצת בלגן, אני מאפס את כולם, עוצר את כולם. תמיד מגיע איזה אבא שאומר, אני אהבתי כלבים לפני 20 שנה, אני לא צריך, עושה כלים בצד. לא. בסיטואציה כזאת, אני מאפס את כולם ומחזיר את כולם חזרה. איזה דברים אתה יכול לעשות בבית כדי להימנע מבעיות התנהגות? גם ככה אתה בבית, גם ככה הכלבה בבית, אתה עושה כלים, אתה מכין לאכול, היא גם ככה זרוקה בארצה באיזושהי פינה, תגיד לה למקום. אוקיי? היא גם ככה בארצה, היא גם ככה רובצת באיזה פינה, תהפוך את זה לפקודה, במקום פה בואי לפה.
כן.
או מפה למקומות שהיא אוהבת. כבר תנצל פקודה. מהיום אל תיתן מתנות בחינם. בכל פעם שהיא עוקבת אחריך בבית, למרות שאצלך היא לא עושה את זה, אבל כלבים שהורסים רעיתים בבית עושים נזקים, בכל פעם שהם עוקבים אחרי הבעלים, הם משגיחים, זה אותו שומר ראש המשגיח על ראש הממשלה, עצרו אותו, שימו אותו בארצה, אל תיתנו לו להמשיך ללכת אחריכם. תעצרו ותגידו לו, אתה לא שומר עליי, אני שומר עליך שלא תקום מהמקום.
כן.
אז זה לעבוד על ארצה, לעבוד על פקודת למקום ועל משך. איך אני עושה את זה הכי קל? עם אוכל. מאכיל, 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 הכלב נשאר, מקבל גמול חיצוני על התנהגות מסוימת, אותה דיאגרמה שהסברתי בהתחלה, הוא מבין, 1+1=2. כל פעם שאני קם, אומרים לי, לא מתקנים אותי, כי זה התנהגות שהיא לא רוצה, כל פעם שאני נשאר במקום, אני מקבל אוכל, איזה כיף, איזה פנן. ואז הכלב כבר מקדים את המשימה שלו, ומבין, טוב, יש לי משימה, אני צריך להישאר במקום, לא לשמור עליך, לך, תסדר לבד. ואז שיוצא מהבית, הכל טוב. כלבים שכבר כשיוצאים מהבית, הם קמים הם שומעים את הסימנים מקדימים. סימנים מקדימים זה אני לוקח את המפתחות, אני שם את הארנק בכיס, אני שם נעליים, הכלב כבר מתעורר. מה אני יכול לעשות עם כלבים כאלה שכבר מגיבים? לבלבל אותם. 20 פעמים ביום להתארגן ליציאה, לבוא לדלת, לפתוח, לסגור, להחזיר את הדברים למקום. כדי שהכלב יבין, טוב, הנה, שוב עושה לי את הקטע, אני ממשיך לישון. ואז בפעם ה-20 לצאת.
אנחנו עושים לזה בכוונה, כמו רוצה ללכת לטייל מחר?
מחר.
אני מוסיף פתאום כזה, אתה יודע, מדליק אותה, רוצה ללכת לטייל, והיא כזה, עוד שבוע? רוצה? היא לא עכשיו. עכשיו הולכים להתקלח. אחי, מטריפים אותה, באמת. אצלנו... אני לא מבין איך היא לא ידע את זה עדיין.
מעניין מה עובר לה בראש.
אתה יודע שהרבה פעמים אני מגיע הביתה, ויש דבר כזה שנקרא אדישות כלב?
בטח.
שאני אומר לה, אליי, והיא במקום שלה, ואומרת, ימות העולם, אני לא קמה עכשיו.
אין לי למה, אני מקבלת פינוקים על ימין ועל שמאל, אני רוצה, אני בא, מקבלת ממך מסאז', יש לי אוכל חופשי, אני גונבת את הקאקי ברחוב. למה אני לבוא אליך?
הרבה פעמים היא לא באה, ואני נעלב. מה זה? אליי עכשיו, קומי. קומי.
ואז אתה נכנס
במוד של כעס.
ואז היא עוד יותר. למטה.
כן, ואז היא עוד יותר רגע, כאילו, לא, זה לא כיף לי, כאילו, איפה כלב שרץ אליי כשאני קורא
לא
לו?
לא כל כלב הוא רואה בלגי שעשה כל מה שאתה אומר לו, וצריך להבין את זה. יש כלבים שיש להם מוטיבציה גבוהה יותר לרצות את הבעלים, ויש כלבים שמצמאים.
רק עם אוכל זה עובד, הכלבה הזאת.
מה, כאילו... אני עושה, מה צריך לעשות? אם כבר התחלת לעבוד עם אוכל, תן לה אוכל. כמה פעמים על אליי, כמה פעמים אני מדבר על חודש ימים, קרא לה אליי, תן לה נקניק. אוקיי? חתיכה קטנה של נקניק. אתה עושה סלט, אתה משאיר את הקצה של הגזר מלפפון והיא אוכלת, אליי, מקבלת, לכי, ביי. יצא לך מזה רק דברים טובים. תכניס לה את זה שאליי זה להגיע אליי, ואת מקבלת פרס. מ-100% חטיפים בחודש ימים, תתחיל להוריד ולהוריד ולהוריד, אבל כשהיא מגיעה ולא מקבלת אוכל, היא מקבלת ליטוף. היא מקבלת מילה טובה. היא מקבלת איזה צעצוע קטן בתוך הבית. עוד בעת התנהגות אחרונה, ואנחנו מסיימים.
אוי, בוא נראה.
מה עוד יש לטפל?
דיברנו על חופשות. מה עושים כשאתה צריך כאילו חופשה, ובאמת כאילו בוא נזה, כאילו היא גם נטל, גם כשאתה לא רוצה...
גם כשאתה כאילו רוצה
גם
חופש.
גם כשאתה רוצה חופש, היא הופכת להיות נטל, כאילו, אז אתה צריך מישהו שכל הזמן הזה...
ישמור על הכלבה, או פנסיון.
כן, אז זה 100 שקל ליום, איך שלא צובב את זה, גם אם אתה שם עם חבר...
100 שקל ליום זה כבר אין את המחירים האלה, המחירים יותר? עלו ל-120, 130, 150.
כן, וואו.
מחירים התייקרו בשנתיים...
כמו שיעור נהיגה.
שיעור נהיגה, אני כשעשיתי שיעור נהיגה, מחירה נראה לי 85 שקל לשעה ורבע. היום זה 150 שקל, 45 דקות. גם קיצרו את הזמן, גם אלו את המחיר.
אתה מבין, אתה גם מאמץ אותה כשאתה לא בחוף, כאילו כשאתה לא שם. אתה דואג לה פנסיון, עניינים, אפילו גם סתם, אין לך ספונטניות כבר, יאללה, אנחנו רוצים שבת נגיד, לנסוע למקום, ולא בא לנו לקחת אותה איתנו. מה עושים, אחי? למה אימצנו? הורסים את כל המתודה של הפודקאסט.
לכו לאמץ, למה אימצנו?
לאמץ זה להתאמץ.
לאמץ זה להתאמץ, וזה לקבל ולגלות אחריות. ואנשים שאין להם את זה, ואימצו את הכלב, יש כאלה שאני גם מגיע ואומר להם, חבר'ה, הכלב לא בשבילכם, בואו נמסור אותו, נמצא לו בית טוב יותר, וזה בסדר, והוא לא יתגעגע, והוא לא יישוב ויחשוב עליכם, כמה ימים של התאקלמות, והכל טוב בבית החדש. כן. אם אין לכם את היכולת הנפשית, פיזית, כלכלית, או פנאי, או אתם עובדים שעות מטורפות, ואתם מרגישים שהכלב הוא מלא אחרה.
זה עוד ילד בבית, אבל ילד שנשאר קצת ככה בשלב, הוא פשוט, אתה יודע, היא בשלב... היא בת שנתיים לנצח.
כן, כן, כן.
אתה מבין, וכאילו, ובוא. זה, צריך לחשוב פעמיים.
צריך לחשוב פעמיים. כן. אנחנו כן מעודדים אימוץ כלבים, ואנחנו כן רוצים שתאמצו.
אם כבר לאמץ.
אבל עם,
אם
עם, אבל עם, עם שכל.
עם, כן.
עם אחריות.
עם כלב מגיע
עם
המון
חשיבה,
אחריות.
כן.
חשיבה
בין,
לטווח
בין
ארוך.
אתה יודע מה הרבה פעמים אומרים לי? אני רוצה לאמץ כלב בוגר, שכבר מחונך לצרכים ויודע כבר להישאר לבד בבית. זה לא אומר שאין אחריות, זה לא אומר שאתה יכול לצאת עכשיו לטיול ולהשאיר את הכלב בבית עכשיו יומיים שלמים בבית, והשכן יבוא יוציא אותו לטיול פעמיים ביום. כל השגרה שלו משתנה, זה אחרת, זה לא ככה.
כן.
מה שצריך לעשות זה לקבל אחריות, לאמץ בצורה שהיא נכונה, ואם הסתבכתם, דברו עם מאלף, תתייעצו.
כן.
קבלו אחריות. עידן, היה לי כיף מאוד. בוא נמשיכה, אנחנו קצת גלשנו גם מהזמן, כי היה מאוד כיף, היה מאוד מעניין, היה מצחיק.
כרגיל גם למדתי, אתה מסביר בצורה כל כך נגישה ונעימה, ומלמדת, שגם הילדים יתגעגעו אליך.
כן?
כן,
אני אבוא.
תבוא אליי, גם עם לימה וגם עם ריו, ואז נחשוף
את אנה. שגם יחנכו את אנה ויגידו לגברת.
נחשוף את אנה לגדולים.
כן. כיף מאוד, היה מאוד כיף, תודה רבה שבאת.
בא לי ללחוץ לך ידיים כמו אנה, עם שתיים.
עם שתי ידיים, לקפוץ, לקפוץ כזה.
יש לה כיף, לימדנו כיף, כיף.
אז היא נותנת?
היה לי כיף, לא משנה באיזה גובה, זה כיף.
אני אלמד אותה לתת כיף לכף הרגל, תזכיר לי, אני אעשה את זה.
ניסיתי, ניסיתי.
לא עבד?
יד, יד, ואז רגל, רגל, ניסיתי עם הרגל.
ואז אני שם את הכף רגל ותני לי לפה, וזה הצלחה.
ניסיתי, אבל לא הקפדתי על זה. סתם מיותר, אנחנו מלמדים אותה שטויות, אתה יודע. קפה, לא עובד עדיין.
כלים.
לא עובד, כלים.
חברים, עד כאן היה הפרק הרביעי, אנחנו ניפגש לעוד פרקים ונדבר על עוד בעיות התנהגות ועוד אילוף. כמו שאתם רואים, האווירה פה היא מגניבה וכיף וחוויה. אם לא עד עכשיו לא עשיתם סאבסקרייב, אם לא עשיתם עוקב, פולו, לא לעשות אנפולו, אם לא שיתפתם. אנחנו רוצים שהפודקאסט הזה יתגלגל ויצליח, אנחנו כאן כדי לייצר לכם עוד הרבה מאוד פרקים. עד כאן הפרק הרביעי, תודה רבה לעידן איידיץ ולאנה ובל ועם הסיפורים שלו. אם אתם מאמצים, אז באחריות. Less people, more dogs. חברים, תודה רבה לכם. ביי, להתראות.